פרק למד דלת, פסוק דלת. ויאמר השם אליו, זאת הארץ אשר נשבעתי. עכשיו, שימו לב, הפסוק הזה הוא מאוד משמעותי מבחינתו האישית של משה. מדוע? שהרי זה הפסוק האחרון שהוא שמע מפי השם. כלומר, בעצם אלה הם המילים האחרונות ששמע משה בחייו. מה המילים האחרונות ששמע משה רבינו בחייו? היינו חושבים, יישר כוח, כל הכבוד, נשיקה, משהו, נכון? ואומר השם אליו, זאת הארץ אשר נשבעתי לאברהם, ליצחק וליעקב, למור, לזרעך אתננה, הראיתיך בעיניך ושמה לא תעבור. וימות שם משה. זה פיניש קשה שבקשים. עבדת 120 שנה, סך הכל של עבודה. שלא לדבר על הגלגולים הקודמים. במה זה מסתיים? אתה לא תעבור. מחניק, נכון? מבאס, אתה אומר. אולי יש פירוש אחר, בכל זאת. לא מתאים למשה רבינו. ככה זה מסתיים. לא תעבור, זהו. אפשר להבין שזה שבר אותו, כי עטוב מיד אחרי זה ויעמוד שם משה. שמה לא תעבור, תעבור לעתיד לעבור, כל מיני דברים יכולים להיות, אבל בכל זאת כתוב לא תעבור. אני חושב שזה בדיוק מה שמשה רצה לשמוע. כלומר, זה ההצלחה של משה. כי הרי כל הבעיה של משה זה האם הוא חשוב יותר מישראל או ישראל חשובים ממנו. הרי זה הניסיון הגדול שלו. אז מה מתברר? ישראל חשובים ממנו, אתה לא תעבור, ישראל עוברים. אז ככה משה מרגיש שהוא סיים את התפקיד. מה? זה לא ראש של חסידים, זה ראש של תורה. כי הרי אנחנו רואים שזה היה הניסיון הגדול. הרי מה נאמר בפרשת כי תישא? ועתה אני חלי ואחלם, ועשה אותך לגוי גדול. כלומר, הייתה הצעה לכאורה מעשית. אפשר להשמיד את כל האומה, ולא רק שמשה יעשה משהו יותר טוב. מה משה אומר? אם זה ככה, מכנינה. נכון? אז מכנינה, אותיות, אני נחמן, אתה יכול להגיד, זה בסדר. אבל, כן, ואם עין מכנינה, ראשי תיבות אומן, גם כן, אבל זה ברור שזה פשט הכתוב. פשט הכתוב שמשה היה מוכן, זה המעלה הגדולה של משה, זה שהוא העדיף את ישראל על עצמו. נכון? בעצם המעלה הזאת בא לידי ביטוי בזה שהוא לא עובר את הירדן. הראיתיך בעיניך ושמה לא תעבור. זאת ההצלחה של משה.
מה יכולים לשאול אדם עובר הזמן? מה יהיה
נגרם מכל הסיפור? מה? אתה שואל פה שאלה שקשורה לפרשת ויתחנן, נכון? פרשת ויתחנן למדנו את זה כבר. ולכן לא בכדי אנחנו לומדים, אלא אם כן אתה רוצה לשכנע אותי שכל הלימוד שלנו לא שווה כלום. אז נתחיל עוד. כן, אולי זה יעזור. בפרשת ויתחנן למדנו שהקדוש ברוך הוא ביקש ממשה לא להתפלל על זה, נכון? ויאמר השם אליי רב לך, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה, כי יוצא לפי זה שאם משה היה עובר, זה היה רע. מה היה רע? הרי משה אומר, אני רוצה לראות את ההר הטוב הזה, והלבנון, מה ההר הטוב שיש בישראל? מה ההר הטוב? הר הבית. והלבנון, בית המקדש. זאת אומרת שמשה רצה לבנות את בית המקדש. אם משה בונה את בית המקדש, הוא בונה אותו בירושלים, בלי לעבור דרך שילו וכל המקומות האחרים, אז זה מקדש נצחי, כי משה הוא מדת הנצח, מה שמשה עושה זה לא מתבטל לעולם. ואז עם ישראל שאיננו נמצא במדרגה הזאת, יחטוף על זה. נכון? שמזמור לאסף, אלוהים באו גויים בנחלתך, תימו את היכל קודשך, שמו את ירושלים לעיים. שואל המדרש, איך אפשר להגיד מזמור לאסף, הלא קינה לאסף מבעלה, היה צריך להגיד קינה, אלא שהשליך חמתו על העצים ועל האבנים, ולא השליך על בשר ודם. זאת אומרת שיש פה מעלה מיוחדת, שהקדוש ברוך הוא שם את המשכן, או את המקדש, בתור משכון לבני ישראל, כדי להיפרע ממנו. ולכן זה לא טוב שמשה יעבור עד שעם ישראל יגיע למדרגה שלו. נכון? לכן הראיתיך בעיניך ושמה לא תעבור, כי נשבעתי לאברהם, ליצחק וליעקב. ולא נשבעתי לך. נשבעתי לאומה ולא למי שמוסר את התורה. במובן הזה, זהו עם מסקנת התורה. כן? עכשיו, מעניין מאוד, אנחנו למדנו שיש בספר בראשית יש זוגות של הפרשיות, נכון? זוכרים את זה. גם בשמות, גם בויקרא, במדבר מתחיל להשתבש, בדברים שלשות. זוכרים את זה? עכשיו, השלשה האחרונה של ספר דברים מסתיימת, הרי יש לנו, איך השלשות? דברים והתחנן עקב, זה שלשה אחת, שמדברת על חזרה על מתן תורה בעצם. ראה שופטים כי תצא, זה מצוות. כי תבוא ניצבים וילר, זה ברית. האזינו, וזאת הברכה. שניים, חסר פה משהו להשלים את השלשה. על מה מדברת האזינו? על התורה. על מה מדברת וזאת הברכה? על ישראל. תורת ישראל, עם ישראל, מה חסר? ארץ ישראל. הספר יהושע הוא הפרשה השלישית, אבל הוא כבר אחרי מות משה. ולכן הוא כבר לא במדרגה של התורה, ולכן ההיסטוריה ממשיכה. כלומר, אם יהושע היה כלול בתורה, זה מה שמשה היה נכנס, בזה הייתה מסתיימת ההיסטוריה. ואז היינו כבר בעידן אחר לגמרי. אבל קרה מה שקרה, אז ההיסטוריה מתמשכת. אז בינתיים אנחנו בהפסקה. הפסקה בהשלמת השלשה. בסדר? עד שכובשים את ארץ ישראל, ברוך השם היום התחלנו את זה שוב. כן? אנחנו שוב בכיבוש ארץ ישראל, ואנחנו עכשיו לקראת ההשלמה של חמישה חומשי תורה. כן, שאומרת הגמרא, אלמלא חטאו ישראל, לא ניתנו להם אלא חמישה חומשי תורה וספר יהושע. כן, בבקשה. האם בימי שלמה כבר גם כן היה פוטנציאל לגמור את ההיסטוריה? אתה בוודאי שמעת את השיעורים על למהלך הידיעות בישראל. כן, רואים, כן. ולמהלך הידיעות בישראל, הרב קוק מסביר שבימי שלמה הייתה השלמה מבחינת הכלל ולא מבחינת הפרט. וזה מה שגרם לכל מה שגרם, ולכן...
נשאל ביחס למשל במה שפה מסתיים היה
חבר... הבנתי, אבל זה נעשה...
זאת הנקודה בעצם?
זאת הנקודה. הרי כתוב שבימי שלמה, קיימה סיהרה באשלמותה. עמד הירח בשלמות. כמו המלכות ישראל דומה לירח, שקטן וגדל, אחר כך שוב קטן. הזמן של מילוי הירח זה ימי שלמה. יעבדוך, אמן. אמן. עכשיו, פסוק ה' וימות שם משה עבד השם בארץ מואב על פי השם. יש במדרש שאלה, יש מדרש לא כל כך מפורסם, נקרא מדרש פטירת משה רבנו עליו השלום. איפה המדרש הזה קיים? הוא נמצא בקובץ הנקרא בית המדרש של אהרון ילינק, ונדמה לי שהוא גם נמצא באוצר המדרשים לאיזנשטיין. לגבי אוצר המדרשים של איזנשטיין אני לא בטוח, אבל של ילינק אני בטוח. ושם יש איזה מדרשון כזה, מדרש פטירת משה רבינו עליו השלום, וכתוב שם שהקדוש ברוך הוא בא למשה ואמר לו, משה, אתה צריך למות. אמר משה, מה פתאום לא מגיע לי? מה, הוא יודע איך שמגיע לך, אתה עיקית בסלע. אומר משה, אני עיקיתי בסלע, אבל אתה יודע את כל מה שהמפרשים אומרים על זה. כלומר, זה יש לי תירוצים טובים. ואז הקדוש ברוך הוא בא עם טענה אחרת, ויש בין 10-15 טענות, אני לא זוכר בדיוק, טענות שהקדוש ברוך הוא מביא כדי להסביר למשה שהוא צריך למות, וכל הטענות נדחות. משה דוחה את כל הקושיות של הקדוש ברוך הוא, אומר, לא מגיע לי למות. עד שבסוף הוא אומר לו, אבל אתה, כשהרגת את המצרי, לא שאלת אותי. מה, עושים דברים כאלה לבד? מה זה, תג מחיר? אתה תבוא בשם הבוס, ממלכתיות, משהו. ואז משה עונה, אני הרגתי אחד, אבל אתה הרגת את כולם. אז מה אתה רוצה ממני? כמו משהו מצרי אחד, אתה עושה לי בעיות? הרי אתה הרגת את כל המצרים, אז ודאי שכשהרגתי את המצרי, עשיתי מה שאתה רוצה. אתה הרי רוצה להרוג מצרי. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני בידי להחיות אותם, אתה אין בידך להחיות אותם. תרגום. כשהקדוש ברוך הוא הורג מישהו, זה סתם. נכון? כשהקדוש ברוך הוא הורג מישהו, זה סתם. הוא לא התכוון באמת. כי הרי, נכון, הרגתי אותך, אני יכול להחיות אותך. אם ירצה. ואז המדרש אומר שכשמשה שמע את זה, הוא הסכים למות, ומת. ואני מקשה על משה. אני הייתי עונה על זה, גם כן. מה הייתי עונה? גם המצרי שאני הרגתי, אתה יכול להחיות. כלומר, אם זה כזה מפריע לך, שאני הורג מצרים, ואתה לא מפריע לך להרוג, שאתה בעצמך הורג מצרים, כי אתה יכול להחיות אותם, אז תחיה גם את המצרי שאני הרגתי. למה משה לא אומר את זה?
השאלה מי עובד אצל מי?
מה אתה מתכוון? כלומר, הייתי אומר ככה, שהקדוש ברוך הוא, כשהוא הורג, הוא יודע שהוא יכול להחיות. כשמשה הורג, זה לא על מנת להחיות. כלומר, העולם של משה איננו העולם של הקדוש ברוך הוא. כלומר, האדם נמדד על פי הפרמטרים של ההכרה שלו. ולכן משה הסכים למות. פירוש הדבר שמשה הסכים שהוא אדם ולא אל. בעצם. ולכן, כאן, מת משה. עכשיו, השאלה היא, איך זה יכול להיות הדבר הזה? וימות שם משה עבד השם, בארץ מואב על פי השם, מי כתב את המילים האלה? כן, זו שאלה שהתחלנו לדון בה. מי כתב, לפני כן שאלנו על הפסוק ויעל משה. אז אמרתם כמה פירושים, איכשהו, מתקבלים לדעת. אבל מוימות משה ואילך, התירוצים מתחילים לחרוק. מי יכול לכתוב וימות משה? ודאי שלא משה. כי הרי משה לא יכול לכתוב שקר, כשהוא כותב סימן שהוא חי. נכון? אם משה כותב סימן שהוא חי, אדם שכותב הוא חי או הוא מת? אני שואל אותך שאלה, אדם שכותב הוא חי או מת? חי, יפה. אז אם מישהו כתב וימות שם משה, מוכרח להיות אדם חי שכתב את זה. ואיך הוא יכול לכתוב דברי שקר? מה אתה אומר?
זה כמו ילד שאומר לאח שלו, תגיד לי מה שהלכתי בו.
זה שילד אומר, תהלך שלא תגיד לאמא שהלכתי כבר, ולא עוד לא הלך, זה בגלל שהילדים הם שקרנים. אבל, אבל משה לא משקר. אין מוקדם ומאוחר. איך זה פותר את הבעיה? תסביר לי.
שמשה כותב את הכל, עוד לפני שמת, כי הוא יודע מה יהיה.
אין מוקדם ומאוחר, זה משהו אחר לגמרי. אין מוקדם ומאוחר בתורה, פירושו שכאשר יש סיפור שמופיע בתורה במקום א', אחר כך יש סיפור ב', אתה לא יודע מה קרה לפני מה. זה מה שזה אומר. אבל אתה אומר ששניהם קרו, שניהם התרחשו. כשמשה כתב את המילים ויעמוד שם משה, משה עוד לא מת. זה לא יכול להיות. משה לא יכתוב דברי שקר. יש אפילו, שמעתי מישהו שעל מישהו שכתב שמשה באמת מת, והוא קם לתחייה כדי לכתוב את זה.
לא.
לא, הוא מספר שמשה מת, זה באמת קרה. והיה מות שם משה, מי כותב את זה? משה, הקם לתחייה.
איך זה חוזר לנו?
אה?
חוזר לנו.
ואז הוא מת פעם שנייה, הבעיה שלו.
שמענו על סיפורים שספר תורה עשו בלגן וזה וזה, בלילה מישהו תיקן, או ארך הקודש או איזה שליח. תיקן את הספר תורה.
ואז מה זה אומר? מה זה מתרץ?
שגם משה רבנו יכל לבוא רוחו, נשמתו בה, וכתבה.
תגיד, אז אני רוצה להגיד משהו שאתה יודע. ספר תורה שנכתב על ידי נשמה של מישהו, ספר תורה כשר?
לא. ראינו, אני שואל שיש סיפורים כאלה שבאו לתקן.
סיפורים לא אכפת לי, אני רוצה לדעת הלכה. אני איש הלכה. ודאי שזה לא כשר. אז איך יכול להיות שאדם שכבר מת, יכתוב, וזה, איזה כשרות יש פה. ודאי לא כשר.
קודם כל ברור לנו שהוא צריך, אי הופעתו של משה יותר, חייבת גם להיות מורכבת כמו שהייתה הופעתו של משה. זאת אומרת, חייב להיות הכרח שיהיה מצב כזה שבו לא יהיה לך ברור.
אתה אומר שזה חייב להיות בלגן.
משהו כזה.
יכול להיות, זה אני מסכים איתך. כלומר, העלמותו של משה מן העולם הזה מוכרחה להיות מלווה באיזושהי קושייה תיאולוגית.
במשהו לא הגיוני על פי הטבע, כמו ש...
כן, לא אכפת לי שלא הגיוני, אני פשוט לא רוצה שיהיה שקר.
לא, זה לא מתרץ
שום דבר. זה רק תוספת הערה. כן? מה שאבי אומר, זה דבר מאוד מעניין, מצד עצמו. שכאשר אדם כמו משה מסתלק מן העולם, זה לא הולך בלי חריקות. בסדר? אבל עכשיו אנחנו צריכים ליישב את החריקה, מה שלא יהיה, נכון? אז איך יכול להיות שהוא שיקר? אז באמת יש שתי דעות בתלמוד, במסכת בבא בתרא. דעה אחת אומרת שבאמת מפסוק ה' ואילך, דיינו השמונה פסוקים האחרונים שבתורה, לא משה כתב את זה, אלא יהושע כתב. ברור. וזה, מה? זה דעת רבי יהודה. רבי יהודה אומר, שלפי אחת הגרסאות, יש מומר רבי נחמיה, לא משנה, אבל רבי יהודה הוא זה שאומר שלא משה כתב את המילים האלה, אלא יהושע. אגב, נא לשים לב, רשי אומר את זה. אפשר משה מת וכתב, וימות שם משה, אלא עד כאן כתב משה, מכאן ואילך כתב יהושע. בסדר? מתקבל על הדעת?
לפי שיטה זו, 13 ספרים שכתב משה לפני פטירתו הסתיימו פסוק ה'?
נכון.
נכון מה, קושיה?
לא, לפי השיטה הזאת, כל ספרי התורה שמשה מסר בחייו הסתיימו לפני הפסוק וימות שם משה.
דבר נוסף?
אה?
אולי גם דבר נוסף,
כי
משהו שמכניס אותנו בתורה של הפה, חייב להופיע גם בתורה
שבכתב. כלומר, אתה אומר זה חוליית קשר בין תורה שבעל פה שמתחילה עם יהושע לבין תורה שבכתב של משה. אבל יוצא לפי זה שהקדושה של שמונה הפסוקים האחרונים היא פחותה לכאורה מהפסוקים האחרים של התורה.
פרשת זאת הברכה היא נקראת ביום טוב ולא נקראת
בשבת. פרשת זאת הברכה בחוץ לארץ נקראת רק ביום טוב ולא בשבת. נכון. ולא עוד, אלא שיש אפילו הלכה שלגבי השמונה פסוקים האחרונים לא חייבים מניין. כן, זה מובן הרמב״ם. הרמב״ם כותב את זה מפורש. הפסוקים האלה, אם המניין הלך, פתאום נשארו רק שניים, שלושה אנשים בבית הכנסת, אז אפשר להמשיך לקרוא. נשאלת השאלה, הראב"ד שואל, וציבור להיכן הלכו? מה אתם עושים, כן?
לפי שיטה זו של הרמב״ם, אם יש שגיאה בשמונה פסוקים האלה, לא מחזירים ספר תורה?
ודאי שאם יש שגיאה בספר תורה... טוב, דעת הרמב״ם מי שאם יש שגיאה בספר תורה קוראים בו גם כן. זה שהיום אנחנו לא קוראים בספר תורה שיש בו טעות, זה מחלוקת הפוסקים. והרי היה, שאם אתה מוציא טעות בספר תורה, מה אתה עושה כשאתה מוציא את הספר תורה הבא? מאיפה אתה מתחיל?
מהמקום של הטעות,
למה? ולא הייתה הטעות לפני זה?
גם שבוע שעבר הייתה...
נכון, אז אולי צריך לקרוא את הפרשה מההתחלה לפחות. אלא שאנחנו סומכים בדיעבד על הדעה שאומרת שספר תורה שיש בו טעות, אפשר לקרוא בו. רק לכתחילה לא עושים את זה, לכן מוצאים ספר תורה שני. כן? כלומר, זה מין פלפול כזה. ויש כאלה שאומרים, לא, כנראה שהטעות קרתה עכשיו. טוב, אם חסר פסוק, מה?
אז למה בלשון רש"י לא כתוב, אפשר משה כתב וימות שם משה, ומת. במקום זה אומר, אפשר משה...
זה בדיוק מה שרשי כותב. האם אפשר שמשה כבר מת והוא כותב הימות שם משה? זה לא יכול להיות, נכון? אפשר משה מת כבר והוא יכתוב הימות שם משה?
זה סימן שאלה.
זה סימן שאלה. אלא, תשובה, עד כאן כתב משה, מכאן ואילך כתב יהושע. עכשיו, כן?
זה פוגע בשלמות התורה.
הייתי אומר, זה פוגע אפילו ביותר מזה, ב-13 עיקרים. אחד משלושה עשר עיקרים זה שהתורה כולה שבידינו מפי משה. נכון? כך כתב הרמב״ם בשורש שמיני משלושה עשר עיקרים. יוצא שלפי דעת הרמב״ם, התנא רבי יהודה הוא אפיקורוס. עולה על הדעת? קצת תמוע, לא? אז מה, אז הוא אומר יהושע, זה משך של יהושע. אז כל ספר יהושע אפשר גם להכניס לתוך הארון. לא יודע, כתוב אצלי בספר יהושע, ויכתוב יהושע את הדברים האלה בספר תורת האלוהים. מעניין, מה זה בספר תורת האלוהים? יש אומרים ששם הוא כתב את השמונה פסוקים האחרונים שבתורה, וזה בעצם משהו כמו 20 שנה אחרי מות משה. כשכבר כבשו את כל הארץ.
מה, השמונה פסוקים?
כן. כלומר, זה לא שיצאו מן המדבר עם השמונה פסוקים האלה. כן, לפי חז"ל, בכלל, מי שאומר שיהושע כתב, הוא כתב את זה בסוף ימיו. וואו.
פה זה מסתדר. מה? כמו שזה נראה פה, זה מסתדר, זאת אומרת, זה לא...
כן, אז הבעיה היא שרבי שמעון אומר, וגם רבי מאיר אומר, הנה זה מובא כאן בראשי, אפשר ספר תורה חסר כלום, והוא אומר לקוח את ספר התורה הזה, אלא הקדוש ברוך הוא אומר, ומשה כותב בדמה. אז לפי הדעה השנייה, שהיא דעת רבי מאיר, או דעת רבי שמעון, לפי הגרסאות השונות, זה לא יכול להיות, ברור שמשה כתב את כל התורה כולה. אבל ומשה כותב בדמה. מה זה בדמה? שהוא בוכה. הוא בוכה למה? בגלל שהוא משקר. נכון? הוא בוכה, או בגלל שמספרים לו שהוא מת. נו. אבל אפשר גם להגיד שזה בגלל שהוא משקר. אז מה, משה הוא יותר מוסרי מהקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא אומר לו, תכתוב שקר. והוא בדלי ברירה שומע לפקודות. כן? כי הרי שלימות הצבא זה יותר חשוב. נכון? לא, באמת, זה מחזיק מים כל הסיפור הזה. כלומר, אצל הקדוש ברוך הוא ממילא משה כבר מת. ברגע שקדוש ברוך הוא אמר לו, מות בהר ההוא, אז משה כבר מת. אז לכן אצל הקדוש ברוך הוא אין בעיה. משה יש לו בעיה, אז מותר לו לכתוב בבכייה. אז מה, אם הוא בוכה זה פותר את הבעיה? יש משהו לא מובן. מה? אסור לכתוב שקר. אתה אומר, אולי מותר לכתוב שקר בעצם. לא, כתוב בתורה שאסור לשקר, אבל לכתוב שקר מותר. למשל, להגיד, אני צפרדע. מותר לכתוב את זה או לא? מותר. להגיד, אני צפרדע. אתה אומר, בעצם הוא לא עשה שום דבר רע. אז זה בסדר.
אני יודע שזה הולך להתקיים
באיזשהו שלב. לא, אבל אתה אומר, לדעתך שמותר לכתוב שקר.
אני לא יודע.
לא, זה אפשרות, אפשרות. כן, מה אתה אומר?
כי בזמן ששרה צחקה אחרי הסיפורים המלאכים, הקדוש ברוך הוא אמר לה,
הלא
כי
צחק,
והיא אמרה, לא
צחקתי,
אז גם היא שקרה.
אתה מוסיף קושיה חדשה.
לא, אז לא, מתאמץ, כי גם שם...
מה, אם כולם משקרים, אז מותר.
כן, שרה,
זאת אומרת, אם כבר שרה משקרת, ואולי מבטיח אחרי ששרה לימור, לא צחקתי כי יראה.
מעשי אבות ביעזב.
כן, אז אם שרה משקרת, אז גם משה מותר לא לשקר. כן. אתה רוצה שאני אענה על זה? זה לא נראה לי בכלל שצריך לענות על זה. אז יש לך שתי קושיות. למה גם שרה שיקרה ולמה משה שיקר? כן,
משה קיבל ציווי לכתוב את הספר תורה.
משה קיבל ציווי לכתוב את הספר תורה. זה אני מבין. אבל אני רוצה... הוא צריך לכתוב. אבל למה התורה אמרה לכתוב דבר לא נכון? הרי התורה מספרת לנו רק
אמש.
אבל אני מבין שהקדוש ברוך הוא יש לו בכל זאת רצון למסור לנו דברי אמת, נכון? כלומר זה יהיה תמוע לומר שהקדוש ברוך הוא רוצה שנכתוב שקר. כן?
זה שקר, זה
נבואה? נבואה, לא. הנבואה יכול להיות משה ימות. אם היה כתוב ככה, משה ימות, זה נבואה. אבל וימות משה זה עבר, זה לשון עבר, הוא מספר שזה היה. אתה מבין את הבעיה? כן, מה? אתה אומר, וימות משה זה לא ממש מת, אלא זה הרגשה כזאת, כן? שקדוש ברוך הוא אמר לו, לא תעבור, בשבילו זה למות, כמו שכתוב בנבל, וימות ליבו בקרבו. ואחר כך הוא מת אחרי 10 ימים. כן? אז מה זה וימות ביבו? זה מה זה? זה עשה לו את זה, כן? כמו שמישהו אומר, אני מת, כן? אז זה לא ש... אז ככה, נכון? וימות משה, אבל יהיה בעיה שקוברים אותו גם בהמשך, נכון? ויקבור אותו בגיא, זה כבר מתחיל להיות...
אולי אפשר להגיד, צדיק במיטתו קרוי חי.
אתה יודע, היה איזה יהודי אחד...
היה בסיום כזה, אז אפשר.
היה יהודי אחד, אחד העם. אחד העם, מפורסם. כתב מאמר ארוך על משה רבנו. והוא נתן הרצאה על זה. ואז מישהו אמר לו, הצלחת להוכיח נגד פסוק אחד בתורה. אומר, כן, כן. אומר, איזה פסוק? אומר, כתוב ש... ולא ידע איש את קבורתו עד היום הזה, ואתה קברת אותו על המקום. כן. כן.
אפשר לומר שבדמה זה לא תוך כדי שהוא בוכה, אלא פיזית בדמעות?
שהוא כתב על ידי דמעות. יפה, ראיתי מי שפירש ככה, יש לי שתי בעיות מזה. א', האם ספר תורה שכתוב בדמעות הוא כשר?
אז זה פותר את הבעיה.
אני שואל, האם... לא, זה לא פותר את הבעיה משתי סיבות. קודם כל, א', האם ספר תורה שכתוב בדמעות הוא כשר?
לא.
לא? ולפי השיטה של רבי מאיר או של רבי שמעון, צריך שיהיה ספר תורה שלם. שתיים, האם מותר לכתוב שקר בדמעות? כן.
התשובות שאתה עונה לו, לפני מספר שיעורים, יוסף חיים שאל אותך, אם היה פה ספר תורה שכתב אותו משה, אם היית קורא בו? ואמרתי לו, לא.
נו, אז מה?
לא, זאת אומרת, יכול להיות שאז, כשהרב אומר, האם זה כשר או לא כשר, אולי לגבינו היום זה לא כשר, אז זה היה כשר.
אתה אומר, אז זה היה כשר, כי אז משה רבנו פסק שזה כשר.
היו כללים אחרים, היו כללים אחרים.
אז אתה כבר נכנס עכשיו לשאלה חדשה, השתנות ההלכה. שגם פה אנחנו עולים על מוקש. האם ההלכה יכולה להשתנות? לא יכולה להשתנות. כן. איזה הלכות יכולות להשתנות? אנחנו מסתבכים. לכן אין לנו ברירה, אלא לקבל את דעתו של הגאון מבילנה. מה, הגאון מבילנה? בפירושו למסכת בבא בתרא, שם הוא מסביר את זה. אתה לא יודע מה הוא מסביר. חשבתי שאתם יודעים. בואו נראה את לשון הגמרא באופן מדויק. כתוב כאן, עד כאן הקדוש ברוך הוא אומר, ומשה אומר, וחוטב. מכאן ואילך, הקדוש ברוך הוא אומר, ומשה כותב בדהמה. אז שימו לב להפרש. כשהקדוש ברוך הוא אומר, איך הוא אומר? שמעתם פעם את הקדוש ברוך הוא מדבר? לא, נכון? כשהקדוש ברוך הוא מדבר, אתם יודעים איך נראית התורה שלו? זה נראה כמו מיליארדי מיליארדים של אותיות מעורבבות זו בזו. בכלל, תורה של מעלה, אפשר בכלל לקרוא? זה אותיות, 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 בלי סוף. ומה הפך את האותיות האלה למילים? נבואת משה. נבואת משה קולטת את האותיות והופכת אותן למילים. וזה מה שנקרא, הקדוש ברוך הוא אומר, ומשה אומר וכותב. כלומר, משה היה אומר לפני שהוא היה כותב, כדי לתת לאותיות האלה צורה מוגבלת בעולם הזה, ואז הוא היה כותב אותן. מכאן ואילך, כלומר, מי וימות משה ואילך, הקדוש ברוך הוא אומר, ומשה כותב, בלי לומר, בדמה. למה? מה זה בדמה? המתמה והמדמע והמנסח. מה זה מדמע בחזל? מעורבב. כלומר, משה כתב אותיות מעורבבות, הוא כתב את כל האותיות, אבל אי אפשר היה לקרוא.
ובינגו זה יצא ככה
ברור? בא יהושע והפריד. או כשמשה מת זה נפרד. זאת אומרת שמשה כותב מעורבב. זה בדמה. כמו שאגב הדמעות גם הן מטשטשות את התמונה. אז זה בדיוק מה שקרה. בסדר? זה פותר שמשה לא כתב שקר. כשהיית אומר למשה מה אתה כותב? אני לא יכול להגיד לך. כותב, אף אחד לא מצליח לקרוא. הוא כתב את האותיות של וימות שם משה וכו'. אבל אי אפשר היה לקרוא. הוא לא כתב שקר, אבל הוא כתב את כל התורה. כך מסביר הגאון מווילנה. מה?
אם זה יהושע שהפחית, זה כבר... זה גם חלק בתורה הזאת.
נכון.
ואם זה עשה בלי אף אחד, מי עשה את זה?
או שזה נעשה מעצמו, יכול להיות גם.
מה זה?
מעצמו, מה אתה חושב שתורת השם חסרה ניסים? כן, מה אתה אומר?
זה מה שכתוב בספתי
חכמים, אתה אומר. לא, מה שכותב בספתי חכמים זה שהוא כתב עם דמעות. שהחומר שבו הוא השתמש היה דמעות. זה משהו אחר. מה? נו, אז מה הוא כותב? לא, זה בדיוק לא מה שאני הסברתי. מה שהוא מסביר כאן, אני אקרא ספתי חכמים, זה שמשה כתב לא עם דיו, אלא עם דמעות. קודם כל, השאלה היא מה כותב הספתי חכמים. אתה שם לב שעל זה אנחנו מדברים. בסדר, הוא כותב, הספתי חכמים, שמשה במקום להשתמש בדיו, השתמש בדמעות.
אני מבין שזה כמו שהרב הסביר.
לא, זה לא מה שאני, אתה לא מבין נכון. תקרא עוד פעם ותשים לב. ולא בדיו. הוא כותב רגע, סירה, אתה, לפי דבריך, מה שאני הסברתי זה שמשה כתב עם דיו, נכון? משה, איך הוא כתב, עם דיו או בלי דיו? לפי ההסבר שאתה מייחס לי.
חלק התורה שהוא היה אומר וכותב, היה בדיו.
והחלק השני? ומי וימות משה ואילך, איך הוא כתב? עם איזה חומר? עם דיו או עם דמעות?
לא, זה גם בדיו.
גם בדיוק. מה כתוב כאן? צריך להקל שתי המילים הראשונות של עשיתי חכמים? ולא בדיוק. אז זה לא מה שאני הסברתי? זה לא מה שהסברת. בסדר? אוקיי. פשוט צריך לשים לב מה שכתוב. כן? זה כתוב בדיוק. בסדר.
כן. יוצא שכשמשה כתב 13 ספרי התורה, את החלק האחרון שהוא כתב, הוא בכלל לא הבין מה הוא כותב?
לא, הוא כן הבין. כי משה הוא מבין מה שיש למעלה. אבל הוא לא מביא את זה לדיבור. משה מבין את מה שהוא כותב, אבל רק הוא מבין. שאלת אותי שאלה פשוטה. האם משה, כשהוא כתב את המילים האלה, הוא ידע את מה הוא כותב? התשובה היא, כן, הוא ידע.
עכשיו, אם הרב מסביר שהוא כותב אותה באותיות מאור בבורת, ובא יושע ומפריד אותה, פירושו שכשזה עמד לפני משה, זה היה מעורבב, זה לא היה מפרד.
נכון, זה מעורבב, נו, אז מה? ומשה לא מבין את המעורבב, אתה חושב? אולי כניסת משה רבנו הייתה יכולה לעזור לעם ישראל לתקן את עצמו. זה בדיוק ההפך מה שחז"ל אומרים, שמשה היה גורם לנזק. בוודאי שעם ישראל לא היה מתקן את עצמו וגם לא את עצמו. טוב, כן, בבקשה.
מה ההבדל בין לכתוב שקר ולהבין שזה שקר?
לא, הוא לא מבין שזה שקר, הוא מבין שזה נכון בעולם העליון. איך הוא כותב? הוא כותב באותיות מעורבבות. אותיות מעורבבות זה תמיד אמת כפי שזה למעלה. בסדר? טוב, כן.
אפשר להגיד שהוא כותב את זה ככה, כי יודע שבעתיד זה יהיה.
לא, לא, לא.
משה זה שקר, משה זה אמת.
רגע, אם מישהו היה עומד ליד משה ורואה אותו כותב, היה מות משה. היה אומר לו, רגע, משה, מה אתה כותב עכשיו? אתה כותב דברים לא נכונים. נכון, זהו.
אם עכשיו כותב את זה מעורבב.
מעורבב, אף אחד לא מבין מה הוא כותב.
זאת אומרת, מה אתה כותב פה?
אומר, זה אי אפשר לדעת. אי אפשר לדעת עכשיו. לא יכול לגלות לך. כן.
יש בדיחה קצרה, אם אפשר.
לא. מה? כן.
ספר תורה שהוא כתב היה קשה.
ספר תורה שהוא כתב היה קשה, כן.
זאת אומרת, ההפרדה היא לא קובעת את הקשרות.
ההפרדה קובעת את הקשרות. אבל אם אני כותב אותיות מעורבבות שאני יודע שתיפרדנה, זה בסדר.
אהדה.
כן.
אז יכול להיות טקסט אחר לגמרי לתורה.
יכול היה להיות טקסט אחר לגמרי לתורה, זה אתה צודק. כלומר, האופן שבו התורה נכתבה, הוא תולדה של הנסיבות ההיסטוריות. אם בני אדם היו נוהגים אחרת, אז התורה שלפנינו הייתה כתובה אחרת.
לא הבנת את האמירה הזאת עוד פעם?
לא הבנת את האמירה הזאת עוד פעם? אריה, לא הבנת מה אמרתי?
לא הבנתי מה אמרתי.
אני הערתי בעקבות ההערה של השואל, שהתורה, כפי שהיא לפנינו, היא מספרת לנו סיפורים היסטוריים. הסיפורים ההיסטוריים האלה התרחשו בגלל הבחירה החופשית של אנשים מסוימים. זאת אומרת שהם היו יכולים לבחור אחרת. ואז המאורעות המסופרים בתורה לא היו מסופרים, אלא היו מסופרים מאורעות אחרים. אמת? בסדר. כן.
אפשר להגיד את אותו דבר גם על החלק המצוותי בתורה?
המצוותי כן, ודאי. כי הרי המצוות הופיעו בהיסטוריה כתולדה ממעשים מסוימים. למשל, אני אוכל מצות בליל הסדר, זכר ליציאת מצרים. נכון? אם, אני יודע, אחרי יוסף לא היו מוכרים אותו, אז לא הייתי יוצא ממצרים, גם לא הייתי אוכל מצות. נכון.
גם לא הייתה תורה.
הייתה תורה. אבל בלבוש אחר. בסדר. וימות שם משה עבד השם בארץ מואב. בוקר טוב. ומת שם משה. אם המילה שם היא לא פה, אזי יכול להיות שיהושע כתב זאת. אני לא מבין, אבל כלום. ממש כלום מה שאתה כותב. תשתדל לכתוב ברור.
זה פשוט משהו.
לא, הוא אומר, בוקר טוב, פסיק, זה הבנתי. הוא מת שם משה. אין פסוק כזה. אם המילה שם, הוא כוון וימות שם משה. אם המילה שם היא לא פה, אזי יכול להיות שיהושע כתב זאת. זה מה שאמרנו בשם רבי יהודה. טוב. כן, הוא רוצה, לא, מה שמפריע לו זה המילה שם, והיה מות שם משה.
לא, זה לא מפריע, זה מה שמתרץ. כי אם יהושע אחרי 20 שנה כותב, יהושע לא נמצא במקום הזה, הוא נמצא במקום אחר.
נכון, נו, אז מה?
אז כלומר, והיה מות שם, זאת אומרת, מדבר על משהו במקום אחר.
כן, זה יותר קשה לפי מי שאומר שמשה כתב, בסדר, זה אין לי בעיה. והיה מות שם משה, עבד השם, בארץ מואב, על פי השם. מה זה ארץ מואב? זה הארץ שממנה עתידה המלכות של בית דוד לצמוח. כלומר, ההשלמה של התורה זה המשיחיות. לכן הסוף של משה זה מואב. ויקבור אותו בגיא, בארץ מואב. אני לא מבין. לפני כן אמרנו שהוא מת בהר. אז איך הוא מת בגיא? איך קוברים אותו בגיא? מי זה ויקבור? זה גם לא ברור, כן? מי קבר? אז יש מי שאומר, הקדוש ברוך הוא קבר. יש מי שאומר, הוא קבר את עצמו. ויקבור אותו. קבר את עצמו. כן? מה? כן, זה לכן לא ברור. לא ברור מי הקובר. מול בית פאור, בארץ מואב, אז כלומר, אתם רואים שפה רוצים לטשטש את העקבות. לא יודעים איפה הקבר. ולא ידע איש את קבורתו. עד היום הזה. מה פירוש לדעת את קבורתו? שתי אפשרויות. המקום שבו הוא קבור. או הידיעה של האדם איך קוברים אותו. אין אדם בעולם שידע, חוץ ממשה, את קבורתו. כן, כלומר, אדם שקוברים אותו הוא לא שם לב, נכון? שקוברים אותו. אבל משה ידע את קבורתו.
מה הנשמה שלו?
מה הנשמה שלו?
אומרים שהנשמה מהלכת מעל...
כן, כן, אבל זה, הנשמה לא הנפש. אילו כאן, משה יודע את קבורתו. עד היום הזה. עכשיו, מה? עכשיו, למה הקדוש ברוך הוא לא רצה שידעו את קבורת משה?
שלא
יעשו אותו עבודה זרה. כנראה שאם כן, שיש סכנה של עבודה זרה בקברים.
סיומת?
כן, מה?
סיומת כזאת.
כן.
שלא משאירה שום עקבות, לא יכולה לתת פתחון פה לכאלה שאומרים, לא היה מעולם משה?
כן, כן, וזה שווה את זה. אתה שואל כמה, האם אין פה, כלומר, זה שלא יודעים את קברו, אז אולי זה אומר שהוא לא היה. נכון?
תראה. מערים על מלכות בדוד.
אני חייב יותר מזה, יש מישהו שהוא לא היה ואומרים שיש לו קבר. בוקר טוב הרב. אולי אפשר להבין וימות משה לפי וו היפוך תודה. כלומר, וימות שם משה. ויקבור אותו בגיא. ולא ידע איש את קבורתו. כן? אבל מה נעשה עם הפסוק הבא? הוא משה בן 120 שנה במותו. לא חהתה אינו. גם זה תגיד לו תכהה אינו. טוב, אפשר להגיד. אבל מה זה במותו? טוב, לא חהתה אינו, ולא נס לחו.
מה זה פרט? מה זה העניין של נס לחו?
מה אתה רוצה?
זה פרט, מה מעניין?
אבל מה?
כאילו, 120 שנה במותו. למה זה
סוד? במותו, סימן שהוא כבר מת. כלומר, לפי ההצעה פה של המציע, ששמו שחר, אז הוא אומר שויקבור, צריך לקרוא ויקבור. ואז יוצא שזה לשון עתיד, רק הבעיה שזה לא מנוקד, התורה לא מנוקדת, אבל זה בניגוד למסורה.
מה
פירוש
שבטוי לא נס לפה? ראיתי את מה שרשי אומר.
ראית מה שרשי אומר.
אבל זה לא כל כך מסתדר. כי החלק הראשון מדבר לא קראתה אינו, דהיינו שהוא נשאר באותה צלילות ראייה, דהיינו הוא לא יזדקן.
נו.
אז לכל הייתי מצפה גם לא נס לפה, דהיינו לא, גם תהליכי הזקנה לא תפסו עליו.
נו, אז מה?
מדבר על מה שאחרם אותו לכאורה.
סליחה, אתה אומר ככה. לא קהתה אינו זה בחייו, ולא נס לכו זה אחרי מותו.
לא, גם בחייו.
רגע, 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 יש לך קושיה על רשי, בסדר? בוא ננסה להבין את הקושיה שלך על רשי. אתה אומר, איך רשי יכול להסביר לא נס לכו שזה אחרי מותו? הרי לא קהתה אינו זה בחייו.
לא, רשי אומר, גם לכל הטען אף מי שמת.
זאת אומרת שאתה מסכים שרשי אומר גם על לא קהתה אינו.
כל רשי הזה לא ברור לי. זאת אומרת, כי לכאורה, אם אתה רוצה להסביר מה משובח בו, אתה רוצה... משה עד 120 מתפקד כמו שצריך.
כלומר, אתה אומר ככה, לא חיית אינו ולא נס לחו, הכוונה, עד יום מותו. מכאן ואילך, מה אכפת לי?
לא יודע.
לא יודע, כן? אז זאת אומרת, מה הכריח את רשי לומר, לא חיית אינו ולא נס לחו, אחרי מותו? למה הוא מוכרח להגיד את זה? לא יודע. ויבכו בני ישראל את משה, וערבות מואב 30 יום. ויתמו ימי בכי אבל משה. אז ברור שהפסוק הזה לא יכול היה להיכתב עד שיעברו 30 יום, לפחות. ויהושע בן נון מלא רוח חוכמה, כי שמח משה את ידיו עליו, וישמעו אליו בני ישראל, ויעשו כאשר ציווה השם את משה. מה הוא ציווה? מה זה ויעשו כאשר ציווה השם את משה? מה השם ציווה את משה? לכבוש את הארץ, נכון? יוצא לפי זה שהפסוק הזה נכתב מתי? אחרי כיבוש הארץ. כלומר, 14 שנה. נכון? כלומר, לא רק חודש, אלא אחרי 14 שנה.
אחרי
החלוקה.
יהושע אבינו יכול
להתראה
את זה?
מה?
יהושע אבינו יכול להתראה את זה בעלי רוח חוכמה.
זה לא אשמתו, מה אפשר לעשות? וגם משה כתב, והאיש משה עדיו מאוד. ולא קם...
לא הבנתי שזה זה 14 שנה גם קדימה.
כתוב, ויעשו כאשר ציווה השם את משה. אתה לא יכול לכתוב את זה, אלא אם כן הם כבר עשו.
אבל למה שזה גם כולל גם את
ה... אני שואל אותך, מה השם ציווה?
להיכנס לארץ.
לא. ציווה לכבוש ולחלק. נכון? זה לקח 14 שנה.
ואלה ציווי של השם מצווה. נתחיל במלאכה. וזה מה שהם עושים. מקבלים את יהושע בתור המחליף של משה.
אתה אומר... אז זה שהם מקבלים את יהושע בתור המחליף של משה, אולי זה הכל. אבל כבר כתוב, הישמעו אליו בני ישראל. אז מה זה ויעשו כאשר ציווה השם את משה? זה חזרה. זה לא יכול להיות. מה, הפסוק יגיד פעמיים אותו דבר?
להדגיש שהם עשו את זה.
להדגיש. למה כתוב פעמיים? כי רצה להדגיש.
למה כתוב ברוך הוא מסבך את הכל לקראת סוף החמישה חומשי תורה? שמונה פסוקים, למה סבך את הכל?
הוא אמר, הוא ענף. זה לא יכול להיות. זה לא יכול להיות.
ולא קם נביא, אפשר ללמוד או שאתם איזה, ולא קם נביא עוד בישראל כמשה, אשר ידעו השם פנים אל פנים. כן.
אז זה כתוב בית שני.
למה?
עד סוף נבואה, הם בדקו כל
נביא. עד סוף הנבואה.
ועכשיו, אז המשה
הכי טוב. לא, לפי זה עוד לא נכתב, כי יהיו עוד נביאים בעזרת השם. לא, אז אתה יכול להגיד, ולא קם נביא עוד בישראל עד עכשיו, כמשה.
מה זה עכשיו?
עד זמן הכתיבה.
עד זמן הכתיבה.
כן, עכשיו יש פה בעיה באמת. הרמב״ם לומד מזה את אחד מהעיקרים, שלא יכול להיות נביא גדול כמשה, ואפילו לא יותר ממשה, וגם לא כמשה, אלא קצת פחות ממשה אפשר. נכון? השאלה היא מה, פשט של הפסוק מכריח אותנו להגיד את זה. פשט הפסוק, אפשר להגיד, עד זמן הכתיבה לא קם נביא עוד בישראל כמשה, אולי יהיה, ואפילו יש לי פסוק שאומר את זה. נביא יקים לך השם אלוהיך מקרבך כמוני. נכון? כתוב כמוני. אז למה הוא כתוב ולא קם כמשה? יכול להיות שיהיה כמשה.
מה זה עוד?
בינתיים. עכשיו האמת היא שהדבר הזה הוא מחלוקת בין הראשונים. הרמב״ם סובר שאחד מעיקרי האמונה זה שלא יקום עוד נביא כמשה. למה? כי אם יקום נביא שהוא גדול כמשה או יותר ממשה, אז מה זה אומר? שיכול לבטל את תורת משה. והרי תורת משה היא נצחית. אבל נשאלת השאלה, למה תורת משה היא נצחית? אומר הרמב״ם במורה נבוכים, בגלל שהיא מתאימה לעולם במצבו של עכשיו. ומאחר והעולם לא ישתנה לעולם ממצבו של עכשיו, לכן לעולם לא תהיה סיבה להחליף את התורה. לכן התורה נצחית. אז מה הנחת היסוד שעומדת ביסוד נצחיות התורה?
נצחיות של העולם.
נצחיות מצב העולם. אבל אם אני אקבל את ההנחה שיכול להיות שהעולם יהיה אחר, אז ממילא גם התורה יכולה להיות אחרת. נכון?
לרמב״ם יש 6,000 שנה משהו אומר?
רגע, הרמב״ם מסביר בעריכות, יש לו פרק שלם במורה נבוכים, כדי להסביר ש6,000 שנה זה לא כפשוטו. אלא באמת לנצח העולם יהיה תמיד כפי שאנחנו מכירים אותו, ולכן אם התורה היא טובה למצב הזה של העולם, והמצב הזה של העולם הוא נצחי, לכן התורה נצחית. כך אומר הרמב״ם. אבל יש אצל הרמב״ן למשל, ואצל חלק גדול מהמקובלים, שמניחים שהעולם עתיד להיות אחר. אם העולם עתיד להיות אחר, גם התורה יכולה להיות אחרת. והאמת היא שיש בספר העיקרים לרבי יוסף אלבו, הוא מביא מדרש שמשתמע ממנו שלעתיד לבוא תהיה התגלות גדולה יותר ממעמד הר סיני. שהרי כתוב שכשישראל שמעו מפי הגבורה, אנוכי ולא יהיה לך, ושמעו את זה ישירות מהקדוש ברוך הוא, אמרו, ריבונו של עולם, אנחנו רוצים לשמוע את הכל רק מפיך. אמר להם, זה לעתיד לבוא. זאת אומרת שלעתיד לבוא, יש מדרגת נבואה יותר גדולה, אבל עד שזה יגיע, כלומר שצר מעמד יותר גדול ממעמד הר סיני, בינתיים אנחנו שקטים. כן? כלומר, כל הטענות על החלפת התורה של ישו ומוחמד, זה לא רציני, כי זה לא... עומד בקריטריונים של משהו שהוא בגודל של מעמד הר סיני. כן.
למה כתוב בישראל כמשה?
כלומר, חז"ל אמרו דבר מאוד מעניין. כן? ולא קם נביא עוד בישראל כמשה, אבל באומות קם. והוא בלעם בן בעור. שבלעם גדול ממשה. כן? עכשיו, איך להבין את זה, זה סיפור אחר. אבל קודם כל, חז"ל אמרו את זה, כן? שהם אמרו שבלעם גדול ממשה. וגם על המשיח כתוב שהוא יהיה גדול ממשה. כן?
הנוצרים משתמשים בזה.
הנוצרים משתמשים בזה, האפיקורסים משתמשים בזה, הרבה הרבה דברים משתמשים בזה. כן.
ולא קם נביא, ולא יקום נביא, לכאורה צריך להיות. ולא קם זה לשון עבר.
נכון.
ולא יקום צריך להיות.
לא, לא יקום.
אם הפסוקים נכתבו 14 שנה אחרי הכניסה...
אז מה שאתה אומר, אתה מקשה על הרמב״ם. נכון?
לא.
נכון, זה קושיה טובה. כלומר, לכאורה צריך להיות כתוב, ולא יקום עוד כמשה. ולא כך כתוב. אבל אתה יכול להגיד לא. כיוון שהתורה, כפי שהיא לפנינו, היא נצחית וכתוב בה ולא קם, אז מלא זה אומר שגם לא יקום. אולי. שלום כבוד הרב, השיעור לעילוי נשמת משה רבנו זכותו וכו'. לידיעה, משה רבנו זכה להיות הדמות הפופולרית ביותר באנושות מאז ומעולם. הוא גבר גם על מוחמד שם ראשי מרכב וישו שם ראשי מרכב בהרבה. זה על סמך סקר שפורסם בשנת 2000. שבת שלום. שאלה 5, כל הכבוד על הסיום. מקנה בכם. איך אתה יודע שסיימנו? עוד לא סיימנו. זאת הסיבה. זאת הסיבה, כותב הרב יהושע הלר, שמשה לא בנה המשכן. אחרת הוא היה נצחי, והוא לקח את העגל בצלאל בונה, ולא משה רבנו, שהיום יום ההילולה שלו. אגב, איך יודעים שזה בזין אדר? מתי נכנסו לארץ? עברו את הירדן, כתוב במפורש, בעשירי לחודש הראשון. נכון? בעשירי לחודש הראשון, אחרי שהמתינו שלושה ימים אחרי מות משה. זאת אומרת שלושה ימים, כן, כלומר שלושה ימים המתינו, אחרי שהסתיימו 30 יום של אבל משה, זאת אומרת 33 יום לפני כן, יוצא זין באדר. נכון? זין באדר. ואז איך יודעים שזה גם יום הלידה שלו? כתוב, ב-120 שנה אנוכי, היום. 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 יוצא לפי זה שהוא מת באותו יום, ואז הוא בן 120, יוצא שהוא נולד בזין באדר, ונפטר בזין באדר.
זה הטעות של המן.
זה הטעות של המן. יפה. אגב, בזמנו נשאלתי על ידי מלך מרוקו, חסן השני, איך יודעים מתי מת משה ומתי הוא נפטר, ומתי הוא נולד. מדוע? כי הוא אמר, אם אני אדע, אני עצום באותו יום. אז שלחתי לו מכתב, שבו הסברתי לו איך יודעים את זה, וכנראה כל השנים האלה הוא היה צם בזין באדר. אנחנו ברוך השם שלנו. ולא קם נביא עוד בישראל כמשה, שידעו השם פנים אל פנים. מה זאת אומרת ידעו השם פנים אל פנים? הרי כתוב, לא תוכל לראות פניי. ולא קם זה גם בלשון עתיד. כן? לא ידעתי. מה אתה אומר?
ידעו, זה מצד
אחר. ידעו, מאשר ייראה, נכון. כתוב, ודיבר השם אל משה, פנים אל פנים, נכון? כתוב? יש פסוק כזה בפרשת כתיסה. ודיבר השם אל משה, פנים אל פנים, כאשר ידבר איש אל רעהו. איך הוא מדבר איתו פנים אל פנים? אז כאן צריך לשים לב, ודיבר, זה לשון עבר או עתיד? דיבר זה עבר, ודיבר. עתיד, ודיבר השם אל משה פנים אל פנים, הקדוש ברוך הוא עתיד לדבר עם משה פנים אל פנים, מתי? כאשר ידבר איש אל רעהו, כאשר בזמן ש, כלומר שאתה ואני מדברים עכשיו, זה גורם שהשם ידבר אל משה פנים אל פנים, ואז אין קושיה שלא יראני אדם וחי, כי הוא כבר מת. כן, לכל האותות והמופתים אשר שלחו השם לעשות בארץ מצרים, בפרעה לכל עבדיו, ולכל ארצו, כלומר לעניין זה לא קם גם כן מנביא בישראל כמשה, גם הרמב"ם אומר שלעולם לא יהיו ניסים בסדר גודל שמשה עשה, ולכל היד החזקה ולכל המורה הגדול אשר עשה משה לעיני כבודו מכובד בכתיבת הכף כל ישראל, ואחר כך ממשיכים בספר יהושע. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. אני רוצה בזאת, רגע, אני רוצה בזאת לשבח את צוות האינטרנט שלאורך כל השנים עבד יומם ולילה כדי להפיק שיעור לציבור ראוי לשידור וכדומה. יישר כוחם, יישר כוחם של כל המתמידים, אשרי כל המתמידים בלימוד התורה. זהו. יש כאן כל הצופים מוזמנים לקיבוץ. רבי חנניה בן עקשיה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפי הריבה להם תורה מסוד שמר, אדוני, חפה, סימן. תמיד קושרים, בסוף התורה כתוב, אשר עשה משה לעיני כל ישראל, מתחילים את התורה בראשית ברא אלוהים, ואז רגילים לקשור בין ישראל לבין התורה, ישראל זה סוף התורה, בראשית, בישול התורה שנקראת ראשית, אז ישראל ותורה קשורים זה בזה. ראיתי פירוש נחמד של רבי מאיר מפרא משלן, אחד מגדולי החסידות המעמיקים, יש לו ספר קטן, מרגניטה דה רבי מאיר. הוא מביא שם ראשי תיבות. אמר רבנו הקדוש לחבר סוף התורה לתחילתה. שתיבות וחושך על פני תהום. סופי תיבות, וחושך על פני תהום. סופי תיבות, כלים, נכון? כלים. חושך על פני תהום, כלים. כל דבר בעולם הוא עשוי מכלים ותוכן. כלים ואורות. האורות זה אורות. הכלים זה חושך. אז וחושך על פני תהום, סופי תיבות, כלים. אבל מה, ובסיום התורה כתוב, משה לעיני כל ישראל. ראשי תיבות כמו כן, כלים. משה לעיני כל ישראל, ראשי תיבות, כלים. אבל זה כבר בראשי תיבות. וזה מרומז במשנה בסוף מסכת כלים, אמר רבי יהודה, אשרייך כלים שנכנסת בתומעה ויצאת בתהרה. מסכת כלים מתחילה בענייני תומעה, בסוף מסיים בענייני תהרה. אז תומעה זה החושך, כן? התחלת בתומעה, הרי התורה מתחילה עם מצב מאוד קשה, חושך על פני תהום, תוהו ובוהו, עולם לא מסודר. לאט לאט יוצאים מן הבלגן. כן? זה, מה עושה הקדוש ברוך הוא? זה כמו מישהו שנכנס למקום... תוהו ובוהו, מה הוא עושה? מדליק את האור קודם כל, שנראה מה קורה. אחרי זה רואה שיש מים. טוב, אז הוא מוריד את המים. אחרי זה שם כמה ציצים. אחר כך שם כמה נברשות, מאורות. אחר כך מביא כמה בעלי חיים, איזה אקווריום, איזה כלוב, ככה ושזה. עכשיו אפשר בעל הבית שייכנס. ואז לאט לאט, אחר כך מופיע האדם, מופיע עם ישראל, מופיע התורה. ואז בזכות כל המהלך הגדול הזה שמתחיל מרווח חושך על פני תהום, מגיעים לאשר עשה משה לעיני כל ישראל, ואז הכלים מתקנים. אשרייך כלים שנכנס בתומעה ויצאת בתהרה, וזה בעצם רומז לכל התפקיד של כל התורה כולה, לתקן את העולם, להוציא אותו מן החשיכה ולהביא אותו לאורה. מה זה אורה? זה מכון מאיר, נכון? אז... כן?
נדבר בשבחו של הרב אורי שרקי, לא כל שבחו כמובן, אין אומרים את כל שבחו של אדם,
אין הרבה מה לספר,
אבל נכתב שבחו של הרב אורי שרקי, הוא באמת שבע או שמונה שנים, כמה?
שמונה שנים הסיפור הזה.
שמונה שנים הזכה וזיקה את הרבים ללמוד את החומש מאלף עצר, ומי שמכיר את הרב שרקי, ואני לא מכיר אותו כל כך, בכל זאת, הוא יודע שכל כולו חידושים, כל הזמן, מאיפה יש לו את החידושים האלה, אני לא יודע, אבל עובדה, אני מדבר על העובדות. כמעיין המתגבר, כן, דהיינו, השם חנן אותו בסגולה כזאת, ביכולת כזאת להעמיק ולהבין ולחדש בתורה, ואין לך דבר יותר גדול מאשר לא רק ללמוד תורה, אלא גם לחדש תורה. אז כל החידושים האלה גם מתועדים באינטרנט, ורבים רבים בעם ישראל נהנים מאותם חידושים, האור הזה שאתה, הרב שרקי, זכית ואת מזכה את הרבים, ברכתי לך, תמשיך ללמוד וללמד ולהפיץ תורה, את התורה נאמר, תורה היא אור ראיתה, אור, אור תורה, ככה נאמר. ועל האור נאמר, אין אור כי טוב. והתורה נאמר עליה שהיא טוב, כי אין טוב אל התורה, כתוב. אין טוב אל התורה, כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי, אל תעזבו. ואין לך מידה יותר טובה מזאת, מאשר העיסוק בתורה, ככה אומרים חז"ל. והפוך בה, והפוך בה, והפוך בה, והפוך בה, והפוך בה, וכולה בה, תמצא את הכל. אומר הרמח"ל בעניין הזה, מה זה הפוך בה? זה כמו נפנף, איך קוראים לזה? במנגל, כן. כן, אז הוא אומר שהתורה, אותיות התורה, משולים לגחלים. אבל בשביל לגלות את האור שבגחלים, אתה צריך להפיח בה. זאת אומרת, לחזור, ולא סתם לחזור, כמה שעושה נפנף יותר חזק, אז האור יותר מתגלה. זאת אומרת, כל השם בכוח. זאת אומרת, בכל רם, לגרוס את התורה, ולחזור על התורה, ולחזור על התורה. זה הזכות של הרב אורי, שהוא כאן לומד וחוזר, ועושה נפנף כזה, לכיתה, וזוכה ומאיר לרבים רבים את אורות התורה. אז ברכתי לך, אמשיך, להגדיל תורה ולהדיר.
אמן, אמן.
אני, מכיוון שאנחנו מסיימים את החומש, אז אני אולי רוצה להגיד איזשהו דבר לגבי הסיומת. רש"י, כידוע, הוא כל דבר אצלו אינו במקרה, הכל ברוח הקודש, הכל מחושב, חשבון אלוקי, למה הוא פותח דווקא בית רש"י בראשית, כוח מעשה וגיד לעמו, לתת להם נחלת גויים וכו', זה לא במקרה. אבל צריך להתבונן גם בסיומת של רש"י, על החומש. כתוב בסיומת, כתוב, בפסוק האחרון בתורה, כתוב, ולכל היד החזקה, ולכל המורה הגדול, אשר עשה משה לעיני כל ישראל. אומר רש"י במקום, אשר עשה, המילה אשר, אומר רש"י, מה זה האשר הזה? כן? לעיני כל ישראל, שנשאו ליבו לשבור הלוחות לעיניהם. משבר נורא, חטא העגל. אז הוא לוקח את הלוחות ושובר את זה, שנאמר, ואשברם לעיניכם. והסכימה דעת הקדוש ברוך הוא לדעתו, הוא לקח יוזמה, משה רבנו אומר, או, אני שובר את זה. בדרך כלל האדם שובר משהו בגלל כעס. אני לא יודע, יש לפעמים בעלים שוברים את הצלחות, או האישה שוברת את הצלחות. יצא לכם דבר כזה פעם?
לא.
לא יצא לכם. אתם צדיקים אתם. שוברים, מתי שוברים?
לפני החתונה.
לפני החתונה, כן. לא, אני אומר, לא, אני לא אומר עליכם, אתם צדיקים כולכם. אבל יש כאלה שמרוב כעס לוקחים משהו ולפרוק את הכעס, שוברים את הדבר הזה. למעשה, משה רבנו היה לו כאן מעשה דומה. הוא מביא להם את לוחות הברית, והם עושים את העגל, רוקדים שם בעגל, עושים בלגנים. הוא אומר, וואלה, זה, שובר את הכעס. מה צריך להגיד לו, הקדוש ברוך הוא? כעסן, מה אתה כעסן אתה? אדם שנאמר עליו ענב מכל אדם, הוא כעסן. במקום זה אומר לו, יישר כוח. יישר כוח ששברת. והסכים הדעת הקדוש ברוך הוא לדעתו, שהוא שבר את הלוחות. שנאמר, אשר שיברת. אשר שיברת, מה זה? אומרים חז"ל, יישר כוחך ששיברת. חסלת, וזאת הברכה. נגמרת הפירוש של רש"י על החומש. לכאורה, זה נראה, זה הסיומת, זה הקו האחרון, הפירוש האחרון שרש"י בוחר, אשריך ששיברת, ודווקא רגע שהוא רגע לא כל כך איי-איי-איי. אלא צריך להבין מה העניין של השבר הזה. המעמד הר סיני היה מעמד שעם ישראל היה פסיבי. זאת אומרת, כולם ישבו על ה... איך קוראים לזה? טירבונה, ישבו ככה. היו מבסוטים, קולות, רעמים, ערוץ מאיר, מסתכלים, אסי לטוביה, מסתכלים כולם, השור של הרב שרקי, וואי, כולם... מעמד הר סיני זה היה מעמד פסיבי. העם, אנדרמה, הגבילו את העם והגבילו את העם, אמרו, אל תתקרבו, חז ושלום, זה שם באורות ההם, זה לא מקומכם, אתם צריכים לשבת מרחוק לראות את האורות, זה הכל. מה היה אחרי השבר? אחרי השבר, הגיע הזמן, אומר, אין אורות, אין רעמים, אין ברקים. ומה כן יש? מה נשאר לנו מכל הענה? תלמדו תורה, תעבדו, אין פסיביות. עכשיו אתה צריכים לעמול בשביל להגיע למעמד הר סיני, נותן התורה, התורה ניתנת כל הזמן, אבל לא מתוך איזה פסיביות להיות באיזה אורות, באיזה הצגה או משהו כזה. אלא מה? עכשיו, עמלה של תורה. עכשיו אתה רוצה לטעום את התורה? תתאמץ, תשתדל. כמו שהרב שרקי כבר מתאמץ, משתדל. כן? אז זאת היא ברכתי. זה לכן הקדוש ברוך אומר לו, יש הכוח ששיברת. עכשיו אנחנו מהאורות של הרב שרקי, ישר הולכים לעמלה של תורה, לבית המדרש, להתחיל לעמול, לגרוס משניות, גמרא, לחזור על הדברים, זה היה אחרי השבר של הלוחות. אז זאת היא ברכתי לכל התלמידים, בעזרת השם, אחרי השיעורים של הרב שרקי, גמרו את כל החומן שיצאו חזרה, אבל הפעם לבד. או חברותה, לפתוח את הפה, לא בשביל ככה, אלא לפתוח את הפה, נף נף, כל השם בכוח, לגרוס את הדברים, ללמוד, זה עיקר שלימוד תורה, זה שאתה בעצמך יושב ועמל ויושב ולומד. אז בזה הוא סיים רש"י את החומש, את ברכתי.
רב אמר, הפוך בה חמש פעמים, כנגד חמישה חומשי תורה.
אתה הוא כבר שם לב, כל דבר. אני יודע שאתה מקובל או משהו אצל המקובלים, כל דבר הוא לא מקרי. אתה עושה ככה, אופ, זה לא מקרי. זה ראיתי באמת, יש בספרים כתוב שיש אנשים שיודעים להתבונן, מתבוננים בתפילה, זאת אומרת, הם מתפללים, אבל הם יכולים להתבנן איך הם מתפללים, על מה הם מתפללים. אבל גם מתבוננים בעולם, ולכל דבר בעולם שהם מתבוננים בו, אומר להם משהו, זה לא, לא סתם. אמרתי חמש פעמים, הפוך בה, הפוך בה, הפוך בה, די. זה כבר סימן מן השמיים, שצריך ללמוד עוד פעם חמישה חמישי תורה, אבל מינימום לחזור, לחזור על זה, לחזור על זה, לחזור על זה. יותר מחמש פעמים על כל הלימוד התורה. אז זאת היא ברכתי לכם, לרב כמובן, להמשיך להגדיל תורה ולהדיר, לקדש שם שמיים, להרבות תורה בישראל. זה בדיוק יוצא יום הזיכרון של משה רבנו. אני הייתי רוצה כמה מילים על משה רבנו. אני לא יודע, זה יצא בהשגחה, שבדיוק סיימתם את החומר.
הרב מקובל.
אולי כמה מילים ברשותכם, למרות מי אנחנו ומה אנחנו, שמדבר על משה רבינו, אבל לא מבחינת הדברים היותר יסודיים, שזה דברים עמוקים ביותר. אבל באמת, אנחנו רואים את משה רבינו במעלה היותר גבוהה. ראיתי בנפש החיים, כן? הוא בשער ג' הוא מדבר על ההבדל בין האבות ובין משה רבינו. יש בחינת האבות, אברהם, יצחק ויעקב, מי לנו כאבות, אבל יש בחינה עוד יותר גבוהה מהאבות, שקוראים לה בחינת משה רבינו. אני לא מבין הרבה מה שכאן בנפש החיים כותב, אבל אולי נצטט את הדברים של משה, של בעל הנפש חיים בדבר הזה. הוא אומר, לגבי האבות, הם היו במדרגה של כל הזמן במחשבתם, היו מדובקים במחשבתם לרצונו יתברך. הייתה להם דבקות גדולה במחשבה לקדוש ברוך הוא, לרצון של הקדוש ברוך הוא. כל ימיהם בלי הפסק רגע. וביטלו ברצונם כל הכוחות שבעולם. בגלל מעלתם והדבקות הזאת, יכלו לבטל, אפילו אם נגזר חס ושלום, גזר דין, לא טוב על מישהו או משהו, הם היו יכולים, בגלל הדבקות שלהם, לבטל את הדברים האלה. ולאפס, לאפס ותו, נחשבו אצלם כל הכוחות שבעולם, בגלל הדבקות. לכן זכו גם מניסים ונפלאים, בשידות מערכות, וכולי. לכן התייחד שמו התברך עליהם להיקרא אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. כמו שאנחנו מתפללים ב-18, תמיד אנחנו מזכירים את האלוקים שהתגלה לאבות, כן? אלוקי אבותיכם. וזה אמרו חז"ל, האבות אין המרכבה. יש בחינה שנקראת האבות אין המרכבה, אברהם, יצחק ויעקב, הם המרכבה שעל דרכם מתגלה השכינה בעולם, דרך האבות, כן? אמנם מדרגת משה רבנו עליו השלום הייתה עוד יותר גבוהה. וכיוון שיום הזיכרון של משה רבנו, אז צריך לדעת שיש מדרגות. יש מדרגת האבות ויש מדרגת משה רבנו. מהי המדרגה? כמו שהעידה התורה, ולא קם נביא כמשה. זהו, הוא בעיקרי האמונה. שאין נביא, לא קם ולא יקום נביא כמשה רבנו. ועצם חילוק מדרגתו ומדרגתם, באר הוא התברך בעצמו ואמר, אני השם והראה אל אברהם בכל שדי, אבל שמי השם, שם ההוויה, לא נדעתי לך. זה מדרגת משה רבנו. וכאן הוא מעריך את הדבר הזה. יש מדרגה של גילוי, כן, גילוי שם השם במדרגה של שם, שם, שם ההוויה. הוא זכה, אבל גם מזכה, לא רק זכה, אלא גם משה רבנו, זכרו תורת משה. כן, הוא מזכה. אבל למה הוא זכה, משה רבנו, לדבר הזה? כי הייתה לו מידת הענבה. כתוב שהוא היה ענב מכל אדם, כמו הרב שרקי. הוא בעל ענבה. לכן הוא זכה את מה שהוא זכה. הוא ככה עושה את עצמו גדול, אבל באמת הוא ענב.
ענב גדול.
ענב גדול, זהו. ענב גדול. זה כתוב על משה רבנו, ענב מכל אדם. איך אני יודע שהרב שרקי הוא ענב? כי הוא סבלן, יש לו סבלנות נוראה. כן? ברצינות.
אלה שמתרפים בשירות.
כן? אתה צריך לחזור בתשובה, הרב שרקי. אני באתי כרק להחזיר אותך בתשובה. אז זה מאפיין את משה רבנו. ההתבטלות, ואנחנו מה, הוא אומר. מה אנחנו? האבות אומרים, אפר ואפר, אברהם אומר, מי אני, אפר ואפר, זה בכל זאת משהו. ומשה רבינו, ואנחנו מה, אנחנו, מה אתם באים אלינו, אנחנו שום דבר, אנחנו כלום. אנחנו מחוקים, לא נמצאים. רק מי שבאמת, הוא מוחק את עצמו, לא מבחינת להשפיל את עצמו, לרמוס אותו, אלא, הוא אומר, כלפי הם בורא עולם, וכלפי עם ישראל. אנחנו מה? אנחנו כלום, אנחנו שום דבר. הוא זוכה להיות בבחינה הזאת של משה רבנו, רק מידת הענבה. אז זאת היא הברכה שלי לרב אורי שרקי, שיש בו מידת הענבה הגדולה, שיהיה במדרגה של משה רבנו, ואנחנו מה?
אמן.
וגם התלמידים, וכל עם ישראל שנזכה לך. כי הבחינה, משה רבנו שקול כנגד כל עם ישראל. אז הבחינה הזאת שייכת לכל אחד, כל יהודי ויהודי ולכל עם ישראל. יישר כוח, תודה רבה. אתם תמשיכו ללמוד את כל התנ"ך. עכשיו הגיע יהושע, יש לך עד...
כן, יהושע.
תודה רבה.